שלום למאזיני רדיו סול, היום יום שישי, דלת בתמוז תשפ"ג, ה-23 בחודש יוני שנת 2023. באולפן עמוס צוראל בתוכנית לך דודי לקראת שבת עד השעה 12 בצהריים. מה בתוכנית? שיחה על פרשת השבוע, פרשת חוקת, עם כבוד הרב סגן אלוף אהרון בדיחי, רב העיר אבן יהודה ומלא מקום רב העיר אריאל, שנשוחח עם כבוד הרב על מצוות פרה אדומה ובאר מרים. כמו כן נשמיע שירים עבריים משירי ארץ ישראל היפה, וגם פינת לשון רגע של עברית מתוך ספרה של הבלשנית רות אלמגור רמון, והיום נדבר על הביטוי מפיל חיטתו. כמו כן נעלה פינה חדשה, חיים הם ערך, עם כבוד הרב דוקטור יאיר הילר, מרצה ליהדות ומורשת ישראל, שיספר על הרב מטאטא רחובות. ההאזנה נעימה, וכבר נעלה את כבוד הרב. כבוד הרב אהרון בדיחי נמצא איתנו על הקו. כבוד הרב, שלום, שומע?
שלום רבותה לך ולמאזינים.
ובכן, אנחנו נדבר עם כבוד הרב על משמעות פרשת חוקת, הפרשה השישית בחומש במדבר. כבוד הרב, פרשת חוקת מתחילה במצוות פרה אדומה, ומשונה ומוזרה המצווה הזאת. אפילו שתי שערות שחורות פוסלות אותה, כך על פי התורה וחכמים. אפילו מישהו שנשען עליה פסלה. ומעל הכל, מצד אחד הפרה האדומה היא המטהר הגדול ביותר, אפילו מטומאת מת, שזה הטומאה הכי גבוהה, ומצד שני העוסק בעשיית אפר שלה, של הפרה האדומה, נטמא. ובאמת ציינו חכמים שאומות העולם מבזים את ישראל ומזלזלים בתורה, בערותם את הסתירה ממצווה הזאת. מצד אחד היא מתארת, מצד שני היא מתאמת. ובכן, כבוד הרב, תעביר בבקשה את מצוות הפרה אדומה, ותדבר גם על הרעיון הפנימי של פרה אדומה, מה אנחנו יכולים ללמוד ולהבין מהפרדוקס או הסתירה הזאת. כבוד הרב, בבקשה.
נכון מאוד, ושאלת חכם היא כבר יותר מחצי תשובה. אכן, פרה אדומה זו מצווה מאוד משונה ומוזרה, ובעיקר מלאה ניקודים. פרטי המצווה, כמו שציינת, אפילו שתי שערות בתוך אלפי, אולי יותר, מאות אלפי שערות של פרה אדומה, הן כבר פוסלות אותה. אסור אפילו להישען על הפרה הזאת. זה נקרא שעלה עליה עול, וזה פוסל אותה. והאמת שהמצווה הזאת כל כך חריגה וכל כך משונה, עד שאומרים לנו חכמים שאומות העולם היו משתמשים במצווה הזאת כדי ללעוג לכלל מצוות התורה. ואפילו החכם באדם, כן, שלמה המלך, אומר, אמרתי החכמה והיא רחוקה ממני, אומרים חכמים, הוא אמר זאת על המצווה הזאת, מצוות פרה אדומה. אפילו שלמה המלך לא הצליח להגיע להבנת עומקה של המצווה הזאת. והאמת היא שיש לנו גמרה מאוד מעניינת. אמרו לו תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי, הם שאלו אותו, מה עניינה של הפרה האדומה? הם שאלו אותו על הפרדוקס הזה. והתשובה שלו, אמר להם, חייכם לא המת מטמא ולא הפרה מטהרת ולא המים מטהרים, אלא אמר הקדוש ברוך הוא, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין אתה רשוי לעבור על גזירתי. תכתיב, זאת חוקת התורה, ויקחו אליך פרה אדומה. אז לכאורה, רבי יוחנן התחמק מתשובה לתלמידיו? לא, הוא לא התחמק. אלא קודם כל, המצווה הזאת באה להעמיק לנו, ולהבהיר לנו שהמשמעת לקדוש ברוך הוא, היא לא מתחילה מהשכל האנושי המוגבל והקטן. אלא קודם כל אנחנו מקיימים את מצוותיו של הקדוש ברוך הוא, מפני שאנחנו מחויבים לבורא עולם. הוא יוצר העולם, הוא מנהיג העולם, ומתוך כך אנו ברואיו מחויבים לקיים את מצוותיו בגדר נעשה ונשמע. זה כלל גדול לכל התורה כולה. אבל באמת, חכמים ניסו בכל אופן להבין משהו, משהו מההבנה הפנימית של פרה אדומה. אז אם כן, אולי כאן במשפט או שניים, פרה אדומה באה לטהר מטומאת המת. טומאת מת זו הטומאה הגדולה ביותר, החמורה ביותר, שאפילו מקווה אפילו מעיין מים חמים איננו, חיים איננו יכול לטהר את האדם ממנו, אלא רק אפר פרה אדומה. וזה מכיוון שהתומעה מסמלת עבורנו את הכניעה לגשמיות, אין המת מסמל את הסופיות, את סוף החיים, את סוף האדם, ואנחנו מאמינים הרי שהאדם, הנשמה של האדם היא נשמה נצחית, וכך גם כשהנשמה מולבשת בגוף, אדם היהודי מצווה לחיות מעל הזמן, להתבונן על הזמן במשקפת נצחית, במשקפת אינסופית, במשקפת אלוקית. וכדי להזכיר לנו זאת, כשהאדם נטמע בתומת המת, כשהאדם מתקרב אל המת, בין אם זה מתוך אבל או בדרך אחרת, אדם צריך להזכיר לעצמו ביתר שאת שהוא איננו משועבד למוות. המת המוטל לידו, שנגע בו או שקרוב אליו, הוא איננו סוף החיים, אלא יש המשכיות, והיא האמת, והיא הנצח של האדם. כלומר, גם האדם בחיי חיותו, גם האדם בשגרת יומו, מצווה שלא להיות משועבד למגבלות החומר, לקטנות הגשם, אלא לראות את החיים מלמעלה, במבט האלוקי שלו, במבט הרוחני העמוק שלו, וכך אדם יכול להאיר גם את חשכת החיים הגשמיים, החומריים, ולרומם אותם למדרגת האלוקות.
כבוד הרב, כן, זה היה מאוד מעניין. מה הקשר בעצם של הפרה האדומה שהיא מתמת בדרגה הכי גבוהה? הקשר של בין טומאת המת לטהרה של הפרה האדומה, דווקא. זאת אומרת, מה הקשר בין זה לבין טומאת מת דווקא?
אני אומר שוב, אמרתי החכמה והיא רחוקה ממני. להסביר את זה באופן מוחלט קשה לנו. אנחנו יכולים לנסות רק אולי לגוע באפס קצהו. אז כמו שאמרתי קודם, הפרה היא מסמלת בעינינו את הגשמיות. הפרה מסמלת בעינינו את החומר. וכשאנחנו שורפים את החומר הזה, כשאנחנו הופכים אותו לאבק דק, ועוד מדללים אותו במים, ואת זה אנחנו מזים על האדם, זה ממחיש לאדם עד כמה הגשמיות, עד כמה החומריות היא דבר קטן, דבר צר, עד כמה המבט הגשמי של האדם הוא מבט קצר ודל לעומת החוכמה האלוקית. הפרה, כמו שאמרתי, היא דבר גשמי, היא דבר שאנחנו ביום יום אוכלים אותו אפילו, כן? וכאן אנחנו מקפידים על אותה פרה, מקפידים על כל מיני תנאים שהם לכאורה לא הגיוניים, אין להם ולבריאותה של הפרה, ולכוחה של הפרה, פריונה של הפרה, ולא כלום לכאורה. אבל זה בדיוק העניין. הגשמיות כשלעצמה היא לא האמת. הגשמיות כשלעצמה, הפרה עם הגוף ועם כל התוצרת שלה, היא הרבה פחות ממה שיש בחיים של האדם. כן, לכן גם רבי יוחנן אומר לתלמידיו, לא הפרה מתארת ולא המים מתארים, כן, אלא הכל בראשו של האדם, הכל במחשבותיו, בכוונותיו, בזווית הראייה של האדם על החיים. אם אדם מצליח להתנסה, לפרוץ את תקרת הזכוכית של המבט הגשמי, של המבט הקטן.
כבוד הרב, סליחה, יש רעשים, אנחנו שומעים רעשים ברקע, אולי
איזשהו מקום. אולי עכשיו יותר טוב. בכל אופן, אם נסכם, האדם,
עכשיו יותר טוב, כן.
על ידי הזעת אפר הפרה האדומה, האדם מתרומם מעל לגבולות הגשמיות והחומריות, ומתרגל להסתכל על החיים במבט האמיתי הנכון שלהם, במבט הרוחני שלהם, במבט הבלתי מוגבל שלהם.
טוב, אני חושב שהבנו את העניין, וזה דבר שבאמת גזרה, כמו שרשי אומר, כך קבעתי, כך הקדוש ברוך הוא אומר, וזו היא גזרה מקדוש ברוך הוא, והמצווה הזאת היא מצווה שאנחנו מקבלים אותה כמו שהתורה קובעת. כבוד הרב, אנחנו נשמע עכשיו שיר על הקשר של שמשה מכה על הסלע, כמו שהקדוש ברוך הוא אומר לו שידבר אל הסלע, אבל משה מכה ויח את הסלע במתהו פעמיים, ויצאו מים רבים ותשת העדה ובעירם. אנחנו נשמע את אברהם פריט על הקעת הסלע. השיר נקרא על הסלע הח. כן, הנה כבר שומעים על הסלע הח עם אברהם פריד. ומיד לאחר מכן, כבוד הרב, אנחנו נדבר גם על בערה של מרים.
על הסלע הח, על הסלע הח, על הסלע הח, ויצאו מים. על הסלע הח, על הסלע הח, על הסלע הח, ויצאו מים. איי, 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 דידי דרה ימה ממאי, דידי דרה ימה ממאי, ימה ממאי, ימה ממאי, איי, 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 ללרה ראי, איי.
כבוד הרב, כן. שמענו את אברהם פריד על הסלע הח, ואני רוצה להמשיך על בערה של מרים, וכך כתוב בפרשה, ואשד הנחלים אשר נטל השבט ער ונשען לגבול מואב, ומשם בערה, היא הבערה אשר אמר השם למשה, אסוף את העם ואתנה להם מים. ובכן, ולחם כן כתוב, ותמות שם מרים ותיקבר שם. בזכות מרים, אנחנו יודעים שהיה מים לעם ישראל. ככה חכמנו ז"ל תיארו זאת בשם בערה של מרים. אנו רואים בפרשיות הקודמות שהעם כולו מתעכב עד שמרים תיטהר מצרעתה. כבוד הרב, כמה מילים לדמותה של מרים הנביאה, והעניין של בערה של מרים, האם יודעים בכלל איכן זה? אם יש איזשהו מקום שחכמים או חוקרים יודעים איכן, מגלים? בבקשה, כבוד הרב.
אם נתחיל מהסוף, אז אני משאיר את זה לכל אותם גלשנים שיכנסו לגוגל, יקלידו בערה של מרים, והווייז יוביל אותם ישר לאחד מחופי הכנרת. אבל זה באמת על דרך הבדיחותה. לעצמו של עניין, מרים הנביאה, אחות משה, אחת הנשים הדגולות שקמו לנו בהיסטוריה, ואולי האישה שעם ישראל לדורותיו חייב לה הכי הרבה. אין מספיק אם נזכור את העובדה, כפי שהזכרת, שהעם כולו התעכב בשביל מרים עד שהיא תרפא מצרעתה, זה לא דבר של מה בכך. עם שלם, מיליוני אנשים מתעכבים במדבר לצורך אדם אחד, אז זה מראה מי זאת הייתה מרים. מרים, אולי נציין נקודה או שתיים שימשישו לנו מי הייתה האישה הדגולה הזאת. אז קודם כל, כולנו זוכרים את השיח שהיה לה עם אביה. הגמרא מספרת במסכת סוטה שעמרם גדול הדור היה, וכיוון שראה את גזרותיו של פרעה, כל הבן הילוד היורת השליחו, אמר לשב אנו עמלים, עמד וגרש את אשתו. ראו זאת ישראל וכולם גרשו את נשותיהם. באה מרים לאביה ואומרת לו, גזרתך שלך קשה יותר משל פרעה. פרעה גזר על הזכרים, ואתה גוזר גם על הנקבות, כלומר, אתה גוזר כליה על עם ישראל. עמרם, שהיה ריאליסט לכאורה, הוא קולט את המסר האמוני העמוק בדבריה של ביתו, הוא מודה על האמת ומחזיר את אשתו, וראו זאת כל ישראל, וכולנו החזירו את נשותיהן. כן? ועל זה אמרו חכמים, בין השאר, בזכות נשים צדקניות נגלו ישראל, או פה אנחנו יכולים לומר, בזכות אישה צדקנית, עם ישראל חי וקיים. אבל בזאת זה לא מסתיים. בזאת זה לא מסתיים. גם בהמשך, מרים ניצבת ושומרת על גואלן של ישראל. כשמשה נשלח בתיבה על היאור, ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. היא ממש מוסרת את נפשה ועוקבת ובודקת ומשגיחה, ולא נחה דעתה עד שהיא ניגשת לבת פרעה ומציעה לה הצעה, ומבצעת ומממשת את ההצעה הזאת. ובזכות מרים גם הפעם גדל גואלן של ישראל בבית המלכות כיאה וכיאות, ובסופו של דבר כל יציאת מצרים, הולדת עם ישראל, זה בזכות מרים. ומתוך האמונה העמוקה של האישה הזאת גם נוצרה בערה, באר מרים, מים חיים המפקים אב המדבר ומספקים מים למיליוני אנשים, זה פלא פלאים. אבל צריך לזכור אולי, או רק להדגיש נקודה אחת, אין מים אלא תורה. המים האלה מבטאים, המפקים ממעמקי האדמה ומשפיעים חיים לעם שלם, הם תומנים בתוכם את האמונה הגדולה. שיהודי שתה מבערה של מרים, הוא שתה אמונה בקדוש ברוך הוא. הוא שתה אמונה בלתי מתפשרת. בכל מצב יהודי מאמין בקדוש ברוך הוא. זה המסר, זה המורשת של מרים לעם ישראל לדורותיו. אמונה בקדוש ברוך הוא בכל מחיר, בכל מצב. אף פעם יהודי לא מתייאש מן הגאולה. אף פעם יהודי לא מתייאש מאמונה בקדוש ברוך הוא. זה הכוח שמניע אותנו. זה המורשת של מרים, ולכן גם חכמים האחרונים המקובלים מדברים על בערה של מרים כדבר חי, כדבר מוחשי. אני לא יודע אם מבחינה ארכיאולוגית, פיזית, אנחנו יודעים לזהות איפה הבער הזאת, אבל אין שום ספק שהבער האמונה הזאת ממשיך ומלווה את עם ישראל בכל דור ודור.
כן, כבוד הרב, מאלף, נכון, מרים הייתה גדולה מאוד. אנחנו נשמע עכשיו שיר על באר מרים, על, לא באר מרים, אלא על באר חפרוע שרים. כך כתוב, אז אשר ישראל את השירה הזאת, עלי באר ענו לה. באר חפרוע שרים קרוע נדיבי עם, במחוקק במשענותם וממדבר מתנה. אני רוצה להודות לכבוד הרב ולאחל לך ולמשפחתך שבת שלום ושבת נעימה.
תודה רבה, שבת שלום לך ולכל המאזינים.
אמן, אמן. שמענו נעימה על באר בשדה, אנחנו אחר כך נשמע את השיר באר בשדה עם אריק איינשטיין, וכעת לפינה רגע של עברית. רגע של עברית, ביטויים מתוך ספרה של הבלשנית רות אלמגור רמון, יועצת לשון בתאגיד כאן, ועורכת הפינה רגע של עברית. והשבוע, היום, אנחנו נדבר על הביטוי מפיל חטתו או חיטתו, תכף נברר את זה בפרק. בספר שהיא כותבת, וכך היא כותבת, רות אלמגור רמון: הפיל חיתו על אויביו, הפיל חטתו, הפיל חטיתו או הפיל חיתיתו. מעניין להיווכח שכל ארבע גרסאות באות בתנך. השורש חטת, חטטת, הוא שורשם של הפעלים תחת, לא תירה ולא תחת. כך בדברים פרק למד א', פסוק ח'. חתים, קשת גיבורים חתים. כך בשמואל א'. ועוד פעלים הידועים היום פחות. אל תחת, אל תפחת. חתים פוחדים. מתברר שהשורש הזה, שמשמעותו לפחד, פורה מאוד ביצירת שמות עצם. העשו לבלי חת, העשו לבלי חת. כך באיוב, מ' פסוק כ"ה. מי שאין בו שום פחד, חת, פחד. פחד, סליחה, אחת, פחד. נתנו חיתיתם, כך מיחזקאל, הפילו את מוראם. תראו חטאת ותיראו, כך מאיוב בפרק ו'. תראו את האימה שהם מטילים, ויפול עליכם פחד. וכשיעקב עולה עם משפחתו לבית אל, תושבי הערים הסמוכות יראים ואינם תוקפים. ולמה? כי כתוב, ויהי חיטת אלוהים על הערים. חיטת אלוהים, פחד אלוהים. ועוד שם מן השורש הזה, מחיטה. מחיטה, ובתנך היא פחד וגם חורבן. מחיטה, פחד וגם חורבן, כך בתנך. ולסיום כותבת רות אלמגור רמון, חת, חטת, חיטית, חיטה ומחיטה. כולם פחד אחד גדול. כך מתוך ספרה רגע של עברית רות אלמגור רמון. וכעת אנחנו נשמע את השיר באר בשדה. עם ארי טיינשטיין.
באר בשדה חפרו הרועים ועדרי זהרים יעטרו, נדדו הלכו בעקבי ההרים רועים אשר קרו. ההנאות מדבר אבלו דרכי הצון, עלה גם תלה מיחון. עלי בער חברו
מאזינים יקרים, בשעה טובה פתחנו פינה נוספת, אותה יגיש כבוד הרב דוקטור יאיר הילר, ממגורשי נצרים בחבל קטיף, והיום תושב העיר אריאל. הוא דוקטור ליהדות ומורשת ישראל, מרצה לתנך ויהדות, הקים כולל מבוגרים באריאל, שיעורי תורה, ביניהם שיעור לנשים בשבת, שקיים כבר כ-18 שנים, ובשבת הקרובה אני מוזמן להעביר שם שיעור, ועוד פעולות נוספות שכבוד הרב מקיים בעיר. וכבוד הרב, האם אתה על הקו?
שלום וברכה.
שלום, שלום, כבוד הרב יאיר.
אז בעזרת השם, בשם השם נעשה ונצליח.
אמן, אמן.
אנחנו פותחים פינה שנקראת חיים של ערך.
כן, אני רוצה לומר לציבור, למאזינים, ציבור המאזינים, שהפינה קוראים לה חיים של ערך, וכבוד הרב יספר היום את הסיפור על הרב מטאטא הרחובות, גם בסוף עם מוסר השכל. לאחר מכן נשמיע את השיר ישראל שלי יפה וגם פורחת. בבקשה כבוד הרב.
תודה. אז אולי נעשה הקדמה קטנה.
בבקשה.
יסוד מאוד חשוב ביהדות זה הצד של בניין האישיות שלנו. לא רק ידענות, אלא בניין המידות, בניין הערכים, השקפת העולם של האדם וההסתכלות שלו על עצמו ועל הסובבים אותו, על החיים בכלל. ושלמה אומר פסוק תורתי כאישון עיניך, זאת אומרת שלשים על העין, על האישון של העין, להביט על העולם דרך השקפה, דרך מסורת ישראל. אנחנו בעזרת השם בפינה שלנו נשתדל כל פעם לנגוע בערך אחר. אני אשמח מאוד אם תהיינה הערות באלף או בעין. אפשר גם לטלפון 0547-684-033. אפשר גם למייל 684-yah@gmail.com, אני אחזור על זה בסוף. אז באמת נעסוק בשאלה על האם שמעתם על צדיקים מטאטאי רחובות. מעניין, זה נשמע הזוי, אבל הנה יש לנו סיפור תלמודי במסכת כתובות שרבי חנינה היה מתקן מתקלי, מסביר רש"י, הוא היה הולך כל בוקר, מסתכל ברחוב, בשבילים, ואם הוא ראה איזשהו מכשול, איזשהו אבן שנמצאת באמצע הכביש ומישהו יכול להתקל בה, הוא היה מסדר את זה, הוא היה מזיז, הוא היה מייפה. למה הוא עשה את זה? האם לא הייתה בעיר מחלקת תברואה או מחלקה אחרת? מסביר רש"י שהוא עשה את זה כדי שלא יצא שם רע על הדרכים של ארץ ישראל. כלומר, יש לנו כאן שני ערכים. ערך אחד, ערך של ניקיון. ניקיון הוא ערך כללי, נכון. אדם באופן טבעי דואג לניקיון הבית שלו, הגינה שלו, לאסתטיקה של הגוף שלו. אבל הרבה פעמים מה שמעבר לשער של החקר, מה שמעבר לגינה, מה שנמצא בכביש, יש לו איזשהו קול פנימי שאומר לו, מה אכפת לי? זה כבר לא ענייני. רבי חנינה אומר לנו מסר מאוד חשוב, שביחס לארץ ישראל לפחות, אל תישאר בפרטיות שלך. מספיק סבלנו מחטא המרגלים שהוציאו דיבה על הארץ, קראנו עליה לפני שתי פרשות, הוציאו דיבה על הארץ, על פירותיה, על שאנחנו לא נהיה מסוגלים להיכנס אליה, דבר שגרם בכי בכל העם, היה בתשעה באב, ודבר שגרם גם נזק לכל ההיסטוריה שלנו. הוציאו דיבה לארץ. וכל גדולי ישראל מדברים על כך שעלינו לעשות תיקון ולתקן את זה ולספר בשבחה של הארץ. הנה היום אנחנו פוגשים קבוצות של נוער יהודי מחוץ לארץ, אם זה מסע, אם זה תגלית, כל מיני קבוצות של חבר'ה, רק לדבר דברים טובים על הארץ. אז אותו צדיק שהרים לכלוכים, הוא רצה למנוע שלא יבוא איזה אדם או תייר מחוץ לארץ ויגיד, איך הארץ מתולכת, מלוכלכת, הוא מראש רצה למנוע את זה. אבל משה צבי נריה, שנקרא אבי דור הכיפות הסרוגות, ישיבות התיכוניות, שהוא גר בכפר הרועה והיה הולך מביתו לבית הכנסת, אז הוא היה מרים עלים יבשים, מרים איזה לכלוך שהתופף, ופעם תשאל אותו תלמיד, הרב הרים שניים שלושה עלים יבשים, הרב מרים איזה פיסת נייר, אבל יש עוד לכלוכים, הרב הוא לא מטטע רחובות. אז הוא ענה לו, הרב נריה, זה נכון, אבל הנייר שהרמתי הוא כבר יהיה בפח. כאילו שהוא רוצה לומר לו, לתקן את כל העולם כולו, הלוואי, זה לא בכוחי. אם כל אחד יעשה את המעט, כל אחד ירגיש קצת אכפתיות למה שקורה, כל אחד ירים פיסת נייר אחת, לכלוך קטן, או שבכלל ידאג לכך שלא יזרק לכלוך החוצה, אז כבר והיה זה שכרנו. התיקון הפרטי שלי הוא הדרך לתיקון רחב יותר. מעניין שמובא בתלמוד ששוקי ירושלים היו מתכבדים בכל יום. זאת אומרת, בירושלים באופן מיוחד דאגו לכבד, הכוונה לטטא את הרחובות. נוי וניקיון במקום מקודש, כמה שהדברים האלה מתאימים. אני רוצה לספר לכם, מאזינים יקרים, מאזינים ומאזינות, עוד סיפור מופלא מאוד על צדיק מטטא רחובות. והסיפור הוא כזה. בשנת 1938, תרצ"ח, הנאצים פולשים לאוסטריה, לעיר וינה. תופסים את היהודים, וכחלק מהגזרות נגדם, הם מכריחים רבנים ואדמורים לטטא את רחובות העיר וינה. בין אלה שאולצו, היה האדמור רבי אברהם יעקב פרידמן מסדיגורה, והוא הוכרח לטטא את הרחובות במברשת קטנה כשהוא קורע על ברכיו. הוא לא היה היחיד. יהודי וינה ניסו למצוא אנשים שיחליפו אותו, אבל הוא לא הסכים. הוא אמר, אני לא רוצה שיהודי אחר יסבול או יתבייש בגללי, במקומי, והוא טיטא את הרחובות של וינה, אבל הוא נשבע, נדר נדר, והוא אמר, ריבונו של עולם, אם יום יבוא ואזכה לעלות לארץ ישראל, הרי אני נודר נדר לטטא את רחובותיה של ארץ ישראל. בין השאר התעללו בו הגרמנים ואמרו לו, כך, דגל נאצי, דגל של הנאצים, תטפס על התורן ותתלה אותו בראש התורן, בראש הבניין. הוא היה חייב לעשות את זה, לתלות דגל של הנאצים. ותוך כדי שהוא מטפס, הוא נודר נדר, ריבונו של עולם, אם אזכה, אני, ואעלה לארץ ואשרוד, אני אתלה את הדגל שלנו, הדגל של עם ישראל. זכה אדמור מסדיגורה, זה סיפור מפורסם, זכה להינצל מציפורני הנאצים, וקבע את מושבו ואת חסידותו בעיר תל אביב ברחוב נחמני.
אני ביקרתי שם אגב כמה פעמים, כן.
כן, והוא היה יוצא ביום העצמאות, ומקיים את שני הנדרים. הוא היה יוצא השכם בבוקר, כדי שלא, חסידים אמרו לו שזה לא יפה, הוא היה יוצא השכם בבוקר לפני שאנשים מסתובבים, מתקה את הרחוב שם, ותולה דגל כחול לבן של ישראל כאלף מדרו.
מאוד 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 מרגש, כבוד הרב, רק מילים לסיום, כי יש לי עוד חצי
לסיום,
דקה.
מילים כן. לסיום, אני כבר, אני מסיים. לפעמים יש לנו בפה איזו הצטברות של רוק, ואדם מסיט את ראשו הצידה ויורק. על הרב חרלה, תלמידו של הרב קוק, מסופר שמעולם לא העיז לירוק על האדמה של ארץ ישראל. הוא תמיד הוציא מטפחת וכינח בה, אמר, לירוק על אדמת הקודש של ארץ ישראל, לא ייתכן. לכן, אני אומר, דווקא בימים האלה, שאנשים יוצאים לטייל בחוץ לארץ, ולפעמים חוזרים, ומראים תמונות לחברים, ומספרים להם, מה, אל תשאל, כמה נקי שם, זה לא כמו אצלנו, אצלנו פה סיגריה, פה לכלוך, אסור לעשות את זה. אסור להוציא דיבה לארץ, ההפך, לספר בשבחה. וגם אם ראית דבר לא כל כך טוב, וגם אם ראית דבר ששם יותר טוב, אל תסביר את זה בצורה של לעז על ארצנו. אז שתי הנקודות שהיום נגענו, ככה בקצה המזלג, א', בעניין של ניקיון, שהוא ערך, הוא לא רק דבר ביצועי טכני, הוא ערך, הוא נקודת הסתכלות, שיש על זה עוד הרבה מה להרחיב. הדבר השני, כמה חשוב לדאוג לניקיונה של ארצנו, בטיפוחה, לשמוח בה, אשרינו מטוב חלקנו. אני אומר שוב לסיום, אם מישהו רוצה להעיר, להביע דעה, להוסיף הערה, או בטלפון 0547-684-033, או למייל 684-yah@strudelgmail.com. היו ברוכים ושבת שלום.
תודה, תודה לכבוד הרב, ובשבוע הבא אנחנו נקדים את השידור, את הפינה הזאת, משום שהדברים שאתה אומר הם דברים מאוד מאוד חשובים, וטוב שהמאזינים יקשיבו. אז תודה, תודה לכבוד הרב, ושבת שלום.
שבת שלום, תודה רבה.
כל טוב.
טובה יפת עיניים לנו יש בארץ ישראל וילד טוב ירושלים או מפילן וממימל ותורה אורה כזו יש לנו וגם הגדה ומדידה ואלוקים אחד שלנו וכל חתן וכל חלה ארץ ישראל יפה ארץ ישראל פורחת את יושבה בת הצופה את צופה בה וזורחת ארץ ישראל קורחת את יושבה בה וצופה את צופה בה וזורחת
לנו יש החי רבים על חיים בן נבור עד לאן מבשר וגם הלך מן השמיים שאת נפשנו הוא שומר וחסד בעיר הזו יש לנו וגם חיילות וגם פרחים והרחות כולן שלנו והחזרות
מאזינים יקרים, תוכניתנו לך דודי הגיעה לסיומה. הדלקת נרות שבת בשומרון ב-7:20, ירושלים ב-7:10, בתל אביב 7:28 דקות, חיפה 7:24 דקות, צאת השבת בשומרון 8:31 דקות, ירושלים 8:31 דקות, תל אביב 8:34 דקות, חיפה 34 דקות. נשוב בתוכנית נוספת של אחד עודי ביום שישי הבא, אחריי דניאל כוכבי הגדול בתוכניתו באנו לעשות שמח. המשך האזנה נעימה, שבת שלום ומבורך.
הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום. בברומיו במקדשו, מקדשו, הללו הוא בחינוך, בחלילים ובמזמור. הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום. הללו אל בקודשו, בקודשו, בברומיו במקדשו, מקדשו, הללו הוא בחינוך, בחלילים ובמזמור. הללויה שבת שלום.